טוב, צהריים טובים. יש לנו, תודה רבה, תבורך. יש לנו בדף זין עמוד א', כמה ממרות באופנים שונים של האפשרות לקדש אישה. נעבור על זה ככה, במהירות, רק בשביל ככה ליישר קו, להיכנס לעניינים. זאת אומרת, רבה תמנה לפלוני ואקדש לך, מקודשת מדין ערב. ערב, לאו אף על גב דלא מתי ענה לידי, כמשעביד נפשי, היית את הנמי, אף על גב דלא מתי ענה לידה, כמשעבדה ומקניה נפשה. אולי כדאי להעיר כבר פה לכך, שאותה גמרא שתכף נראה לענייני מחר, שהגמרא אומרת גם כן מדין ערב, שם אין את התוספת שיש פה, שהגמרא מוסיפה, לאו אף על גב דלא מתי הנאה לידי, זאת אומרת, שימו לב לתוספת הזאת, כי תכף היא תהיה משמעותית, אבל הדין עצמו הוא כמובן ברור, היא לא מקבלת כלום, הוא נותן למישהו אחר, ובכל זאת היא מקודשת, כי היא משעבדת את עצמה או נותנת את עצמה, כן, למרות שהיא באופן מוחשי לא קיבלה שום דבר. מקרה שני, אילך מנה והתקדשי לפלוני, אז פה זה הפוך, היא מקבלת מנה, אבל הוא לא מקדש אותה לעצמו, אלא הוא מקדש אותה למישהו אחר. אז היא מקודשת מדין עבד כנעני. עבד כנעני לאו, אף אגב דלא כחסר ולא מידי כקני נפשי, אי גב רנמי. אף אגב דלא כחסר ולא מידי, כן, אותו אחד שבעצם אליו היא מקודשת, הוא לא הוציא מנה מעצמו, כקני לעלה היא תתה. מקרה שלישי, תן מנה לפלוני, עכשיו זה היא אומרת, כן, תן מנה לפלוני, ואקדש אני לא. מקודשת מדין שניהם, זה ערב ועבד כנעני ביחד, והגמרא כמובן עושה את הסיפור, ערב, לאו אף אגב דלא מתי ענה לידי כמשה בית נפשי, הייתי תנני, אף אגב דלא כמתי ענה לידה כמקני הנפשה, מדמי, ערב, הייתי קקני לי כחסר ממונה, כן, אותו אחד שקונה, הוא חסר ממונה, היי גברה, קקני לה להייתי תה ולא כחסר ולא מידי, עבד כנעני הוכיח, דלא כחסר ממונה וקקני נפשי, מדמי, אתם, אך דקמקני קקני, אותו אחד שמקנה, הוא קונה, אך היית את הקמיקניה נפשה, ולא קקניה ולא מידי. הרב יוכיח, אף אגב דלא מתי עניה לידי, משעה בדפשי. זה נקרא דין שניהם, כן? דין שניהם, זאת אומרת, מכל אחד אנחנו בעצם מקבלים את הנקודה שלו, ואז משניהם ביחד, בעצם נוצר לנו המקרה השלישי, של תן מנה לפלוני, וקדש אני לא. ובאי רבה, אילך מנה וקדש אני לך, מהו? אמר מזרותה, מקודשת. טוב, בואו נעצור פה, בהמשך נגיע גם לזה. אז זה הגמרא בפשטות כמו שהיא. ועכשיו אנחנו רוצים בעזרת השם לראות את הרמב״ם, ובעצם אם אני אגיד את המבנה של השיעור ככה בגדול, אז יש לנו פה שני שלבים. שלב ראשון זה להבין את ההבדל שיש בין קניין אישה לבין מה שקורה בדיני ממונות, לבין מחר. בשלב שני, זה בתוך קניין אישה עצמה, להבין איך זה עובד, ומה ההבדל בין המקרים, ומה בדיוק עושה איך בדיוק נעשים הקידושין, כפי שבעזרת השם מיד נראה. אז בואו נראה את הרמב״ם, ומתוך כך נצא ככה לשני הדברים שדיברנו. נראה את הרמב״ם, תוך כדי זה נעיר קצת הערות ברמב״ם, ובעזרת השם אחר כך נראה את התמונה כולה. אז אומר הרמב״ם, הלכות אישות, פרק ה', כל הפרק הזה בנוי על כל מיני מקרים של איך בדיוק יכולה להיות הנאה בקידושין שהיא לא הנאה רגילה, קלאסית, שנותנים לאישה כסף או שווה כסף ומתקדשת. כל המקרים האלה, לפעמים היא מקודשת, לפעמים לא. חלק כבר ראינו גם בגמרא, מילווה וכדומה. אומרת, אומר הרמב״ם, האישה שאמרה, תן דינר לפלוני מתנה, ואתקדש אני לך, ונתן, ואמר לה, הרי את מקודשת לי, בהנאת מתנה זו שנתתי על פיך, הרי זו מקודשת, אף על פי שלא הגיע לה כלום, הרי נהנית ברצונה שנעשה, ונהנה פלוני בגללה. רק ככה בשביל, בשביל להתחיל את מה שתכף נגיע אליו, איך הייתם מגדירים את זה? זה בעצם מדין מה? ערב. זה בעצם מדין ערב. מה לא כתוב ברמב״ם?
את השני.
רגע, מה?
את השני, בין השני.
רגע, רגע. מה? לא כתב מדין ערב. מותר או מקודשת, זה לא עניין שמותר, אלא הגמרא אומרת, מקודשת מדין ערב. הרמב״ם בדרך כלל מעתיק את הגמרא, את לשון הגמרא, אם אין סיבה טובה, למה לא? שימו לב שהרמב״ם לא כותב מדין ערב, תכף נשווה את זה למחר, אז זה יהיה הרבה יותר בולט, כי שם הרמב״ם כן יכתוב את זה. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, שימו לב שהרמב״ם גם מוסיף פה קצת מילים שלא כתובות בדיוק בגמרא. הגמרא אומרת, הרמב״ם אומר, הרי את מקודשת לי בהנאת מתנה זו, ואחר כך הרמב״ם אומר, אף הפי שלא הגיע לכלום, הרי נהנית ברצונה שנעשה, ונהנה פלוני בגללה. זה לא משהו שכתוב בגמרא בצורה הזאת. בגמרא כתוב, הרי אף אגב דלא מתיענה לידי, משעבד נפשי, הייתי תנמי, אף אגב דלא מתיענה לידה, משעבד נפשה. הרמב״ם, שימו לב למה שהוא מוסיף, תכף נגיע לזה. הלאה ברמב״ם. וכן אם אמרה לו, תן דינר לפלוני מתקנה, מתנה ואתקדש לו, ונתן לו וקידשה אותו פלוני, ואמר לה, הרי את מקודשת לי, בהנאת מתנה זו שקיבלתי ברצונך, הרי זו מקודשת. זה נקרא בגמרא דין?
שניהם.
יפה. רכש. לא, אתה רכש. הצטרפת לקוחותינו, אתה... יפה, יפה מאוד. דין שניהם, מה הבעייתי פה מבחינת הרמב״ם ביחס לגמרא? הוא דילג על העבד כנעני כמובן. סדר של הגמרא הוא כמובן ערב, עבד כנעני, זה גם הסדר ההגיוני לכאורה, כן? בהתחלה אתה אומר את זה לחוד, אחר כך אתה אומר את זה לחוד, ואז אתה אומר את שניהם ביחד. אבל הרמב״ם אומר ערב, מיד אחרי ערב הוא מביא את דין שניהם. יפה. גם פה כמובן שימו לב לביטוי שהרמב״ם אומר, הרי הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בהנאת מתנה זו שקיבלתי ברצונך. לא כתוב בגמרא קיבלתי ברצונך, הגמרא אומרת פשוט קדש אני לא מקודשת מדין שניהם. הלאה אומר הרמב״ם, הלכה כ"ב, זה שניהם הלכה כ"א. הלכה כ"ב זה משמעותי, שזה הלכה חדשה, שימו לב. אמר לה, אילך דינר זה מתנה והתקדשי לפלוני, וקידישה אותו פלוני, ואמר לה, הרי את מקודשת לי בהנאה זו הבאה לך בגללי, הרי זו מקודשת, אף על פי שלא נתן לה מקדש כלום. אז זה נקרא דין?
עבד כנעני.
וכמובן, המילים עבד כנעני לא נמצאות ברמב״ם. זאת אומרת, בכלל, בכל הסדרה הזאת, הרמב״ם מתעלם ממה שהגמרא בעצם לכאורה הביאה מקור וראיה לכל הסיפור הזה. היא אמרה, איך זה בכלל יכול להיות? איך בכלל אפשר לקדש אישה בצורה כזאת? אפשר, כי גם ערב. או איך אפשר? כי יש דין עבד כנעני בתורה. או דין שניהם, הרמב״ם מתעלם לחלוטין. לא ערב, לא עבד כנעני, לא שניהם, שום דבר. הרמב״ם אומר הגדרות עצמאיות לגמרי מי שלא. עכשיו שאלה שהיא לא, היא לא שאלה פרית, אבל בכל זאת היא כן פרית, אבל היא טיפה סוג השאלות שלא כך, מה הרמב״ם לא כותב על עבד כנעני? איזה מילה לא מופיעה שמופיעה בשתי ההלכות הקודמות, בשני המקרים הקודמים? הרצון, איפה? מי אמר הרצון? הרצון, כן? לא, למה אני אומר שאלה לא פיזית? אני לא אוהב לשאול שאלות של מה לא, מה לא. כאילו, זה שאלה כזאת, אתה כאילו, צריך עכשיו להתחיל לחשוב מה, 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 מה לא. כאילו, איך אני יכול לדעת מה לא? אבל לכן מיקדתי את זה יותר, ואז זה פשוט, כן? שני המקרים הראשונים, אז הרמב״ם מדגיש את, ה, את, ה, את הרצון שלה שנעשה על ידי, עשו את מה שהיא אומרת. פה כמובן, הדבר הזה לא מופיע, זה די פשוט, אבל תכף נראה קצת יותר לעומק את, ה, את העניין הזה. ואז המקרה האחרון, אמרה לו, אין לך דינר זה מתנה ואתקדש לך, כן, זה מקרה שעוד לא הספקנו לקרוא אותו בגמרה, הוא לקחו ואמר לה, הרי את מקודשת לי בהנאה זו שקיבלתי ממך מתנה, אם אדם חשוב הוא הרי זה מקודשת, שההנאה יש לה, ביותו נהנה ממנה, הוא בהנאה זו תקנה עצמה או תקנה עצמה לא. טוב, אז זה הרמב״ם, ראינו את הדגשים, את ההערות, שתכף נתייחס אליהם, ובעזרת השם ננסה להבין אותם. כמו שאמרתי בהתחלה, אני רוצה רגע ממש כמה דקות קצרות, רק לגוע בנקודה הזאת של ההבדל בין קניין אישה לבין מה שקורה במחר. כי הרי הגמרא אומרת את אותו דבר בדיוק גם על מחר, כן? במקור 4, גמרא בעבודה זרה, ואמר רבה, האומר לחברו, זה אותו רבה גם אצלנו, האומר לחברו, תן מנה לפלוני, ויקנו כל נכסי לך, קנה מדין ערב. אומר הרמב״ם, מלכות מחירה, האומר לחברו, תן מנה לפלוני, ויקנה ביתי לך, כיוון שנתן, קנה הבית מדין ערב. פה מה אנחנו רואים? שני דברים. א', כבר בגמרא עצמה, וכמובן גם ברמב״ם, אין פה אזכור למה? כשמדובר על מחר, אז לא מוזכר פה הנאה. כל המשפט הזה של ערב, לאו אף אגב, דלא מתי הנאה לידי, תשימו לב, הוא אומר, תן מנה לפלוני, ויקנו כל נכסי לך, קנה מדין ערב. גם הרמב״ם מעתיק את זה ממש כמעט מילה במילה, וגם אומר את המילים, קנה מדין ערב. ראינו קודם שהרמב״ם בקידושין לא אומר דין ערב. למה? מה ההבדל כבר בגמרא בין רבה לרבה? בין רבה שאומר מדבר אצלנו על קניין אישה מדין ערב, ורבה שמדבר שם על קניין נכסים ממוניים מדין ערב, ומילא גם זה אחר כך בא לידי ביטוי גם ברמב״ם אפילו יותר חזק, כי הרמב״ם ממש משמיט את המילים דין ערב. אז מה פה לכאורה? בצורה פשוטה, זה ממש דבר די פשוט, וזה מאוד בולט לאורך כל הפרק. נדמה לי שהאור שמח אומר את זה פה על הרמב״ם, האור שמח אומר שממש כל הפרק הזה, פרק ה', עוסק בנושא של הנאה, בנושא של קניין אישה על ידי הנאה. ו פה הבאתי ככה איזשהו, יש כמה שמגדירים את זה, במקור 6, נקרא את זה בפנים, שמעון שקופ, ככה מגדיר את זה באחת האופנים של ההבדל. הוא אומר ככה, בדין קידוש ומכירה, בדין עבד כנעני, סביר עלי להרמב״ם ז"ל, זה רק בקידוש ינמעני ולא במכירה, ולא נתבאר טעמו בשיטתו. כן, לא אמרנו את זה, בואו נזכיר גם את הדבר הזה. הרמב״ם, רק על ערב אומר שזה יכול לעבוד בדיני ממונות. הפרשנים פה דנים, הרי בהמשך הגמרא אומרת וכן לעניין ממונה. נכון? זוכרים את הגמרא. הרי בהמשך אומרת, אני חושב שזה רבה אפילו אומר, לא? מי אומר את זה שם? זה רבה אומר? רב פאפה? מי אומר את זה? מה? רבה, לא? זה נמצא אצלנו במקור או לא? שזה אחרי? וכן עניין ממונה, כן, רבה. איתמר נמי, תסתכלו במקור אחד שם, שתי שורות מהסוף, איתמר נמי משמי דה רבה, וכן לעניין ממונה. אז כל הראשונים פה בטח ראיתם, הם דנים. קודם כל ראיתי בכלל העיניים למשפט אומר, שיש גרסאות שזה לא היה כתוב. בכלל לא היה כתוב. אבל מי שלא אומר ככה, אז אומר כתוב וכן לעניין ממונה. עכשיו השאלה היא, מה לעניין ממונה? האם זה רק ערב, האם זה גם עבד כנעני, האם זה שני, מה לעניין ממונה? אדם חשוב? לאיפה הולכים עם זה? אז בהנחה שזה כן גורסים את זה, לא כמו העיניין המשפט שמביא גרסאות שלו, אז הרמב״ם כמובן למד את זה רק על דין ערב. עכשיו, זה לא בדיוק למד את זה מדין ערב, כי דין ערב יש לו את הגמרא בעבודה זרה, לא בדיוק צריך את זה. אבל בסדר, אז רבא אומר, וכן יהיה ממונה, ורבא אומר, אני גם אמרתי לך את זה במסכת עבודה זרה, שזה עובד מדין ערב. כל פנים אומר רב שמעון שקופ, אז זאת אומרת שעניין דברים אחרים זה לא עובד, ולא נתבהר טעמו בשיטתו. והם ברן בהלכותיו שעמד על זה ולא ביר דעתו. והיה נראה לעניות דעתי, לסביר עליה לרמב״ם. זה באמת בכל קנייני ממון, כמו שצריך שיקבל המקנה כסף, כמו כן צריך שיחסר הקונה כסף. ובלאו אחי, אין דבר מה שיגרום לו שיתרבה ממונו. ועיקר קנייני הכסף הוא שם רק שיתרבה לחברו בעד הדבר שנחסר לו, והתחסר בעד הדבר שנתרבה אצלו. יש כאלה שמגדירים את זה עם... אם ראיתם, גדירים את זה כסף שיווי. יש כזה, יש חקירה כזאת באחרונים. כסף שיווי או כסף קניין. כסף שיווי, הכוונה היא כאילו, אני מקנה כי אני קיבלתי משהו, ואז אני, תמורת מה שקיבלתי, אני מקנה משהו אליך. אתה נחסרת, אתה נתת לי כסף, אז אתה נחסרת, אני קיבלתי משהו, ועכשיו הפעולה ההפוכה היא תמורת זה. ולכן, ככה בגדול, נגיד, עובד קניין בדיני ממונות. אבל, קידושי אישה, ילפינן שפיר מעבד, זה באמת בקידושי אישה, אף שהבעל הוא הקונה, אבל אין זה כלוקח שנתרבה ממונו. זה מה שאישה קנויה לבעלה, אינה נחשבת כנכסה הבעל. ואין שייך בזה שיוצרח שיתחסר הבעל. כלומר, בעצם, הוא פותח לנו את הדבר שהוא די פשוט. אמרתי, ההתחלה פה היא די פשוטה, רק ככה בשביל להיכנס לדבר העיקרי שתכף נגיע אליו, שנחזור לרמב״ם ולהבנת המקרים אצלנו. אבל בכל זאת זה חשוב העניין הזה, כי באמת אנחנו מבינים מהסוגיה הזאת וגם מסוגיות אחרות, שבאמת באישה זה עובד אחרת. זה לא עובד בצורה הזאת שהיא חייבת לקבל משהו ממשי, איזשהו כסף ממשי, הוא צריך שיחסר איזה כסף ממשי, ואז הם מתחברים ביניהם. יש פה הגדרה יפה, תראו רגע בשם ישמואל. שמעתי את זה פעם מהרב בנייה, דברים בשם עומרם, הרב בנייה, בשם השם ישמואל. אז הוא אומר ככה, ונראה, דהנה, כשאדם נותן דבר לחברו, יש בו שני עניינים. גוף הדבר שחברו השיג, ועוד החיבור שבין הנותן והמקבל. שני עניינים אלו מצינו בנושאים מתחלפים, שמוכר דבר לחברו, והמוכר מקבל מעות והולך לו. זהו רק העניין שהמוכר מקבל גוף המעות, אבל אין כאן חיבור בין המוכר והלוקח. ואפילו זה מסוף העולם, וזה מסוף העולם, והם מכירים זה את זה. וקידושי אישה לדעתי, כך אומר השם ישמואל, אינם עניין זה כלל, שהרי איננו קונה מאומה שום קניין אישות, רק בנישואין ולא בקידושין. ועניין קידושי אישה הוא שבנתינתו אליה הדבר היא מתחברת בו. ואגם שמחירה נמי על כל פנים בשעת הנתינה מתחברים, אבל אחר כך זה פונה לכאן וזה לכאן. אבל קידושי אישה שכל עניין הנתינה הוא החיבור, נשאר חיבור זה לעולם ואפילו נתעכלו המעות. כן, זה מעניין. כבר תראו, אגב שם ישמואל כדאי לדעת, שם ישמואל הוא בהרבה מקומות מכניס שמחפש כאילו חושב תורת ארץ ישראל, זה חידוש, זה חידוש מסוים, אבל זה היה די טבעי אצל חלק מגדולי ישראל, זה נעשה בטבעיות די פשוטה. יכולים לראות בשם ישמואל הרבה פעמים שהוא מביא דבר רוחני, ואז בתוך זה הוא אומר, וזה מסביר איזה עניין הלכתי, הוא כמובן לא נותן שיעור בגמרא, כי זה ספר חסידות, אבל הוא בהחלט חי את הדברים כדברים שהולכים ביחד. איך העולם שהכל יהיה בו. אז בואו תראו יפה מה שהוא אומר בסוף. הוא אומר במוכר ולוקח, יש איזה רגע של חיבור, כן? בסוף הם קורא ביניהם איזה משהו, הוא נותן לו, הוא נותן לו, הוא מוכר לו. יש פה עכשיו איזה חיבור, אבל שנייה אחרי זה נגמר, כל אחד הולך את דרכו, אין שום קשר ביניהם. הוא אומר באישה זה בדיוק הפוך. יש רגע של חיבור שהוא עכשיו מה? הוא עכשיו מוליד חיבור יותר גבוה. אז מה הדבר הזה שמאפשר חיבור לאורך זמן? חיבור הרבה יותר עמוק, הרבה יותר גבוה. אז פה מעניין לראות את הדברים של הרמב״ם ספר המצוות, במצווה ג' במצוות אהבת השם. הרמב״ם אומר איך מגיעים לאהבת השם. יש לרמב״ם הגדרה כזאת. אומר הרמב״ם מתוך, נקרא את הלשון שלו כי היא מדהימה. שימו לב, מקור 8. היא ציוונו לאהבו. ונשכיל למצוותיו ופעולותיו עד שנשיגהו ונתענג בהשגתו תכלית התענוג. וזאת היא האהבה המחויבת. אז מה קורה פה? מה התהליך פה? מה מוביל למה? תגידו אתם, מה? ההשגה שהיא מה? ומה היא עוד? יותר מהתבוננות. מה יוצר את ההשגה וההתבוננות? מה? לפני אהבה. איך? לא. מה מרגיש אדם שמשיג איזה משהו גבול? מה הוא מרגיש? מה? הנאה, תענוג, הוא אומר, נתענג בהשגתו, תכלית התענוג. חבר'ה, מותר להתענג. מותר להתענג, כאילו... נכון, לפעמים מרגישים את זה, מדי פעם, אתה פתאום... משהו מאיר לך כזה, פתאום מבין איזה משהו ככה לעומק, ואתה פשוט מבסוט. פשוט יש לך תענוג. מעניין, אפשר להתענג גם מדברים רוחניים, לא רק מדברים גשמיים. ממש תענוג. כן, זה הסדר. הסדר הוא כזה, אם היה פה לוח, היה תרשים. השגה שווה תענוג, שווה... מה?
אהבה.
אז שימו לב לתהליך. העבודה עצמה זה להשיג, זה להתבונן. בסדר? אז זה כמו... לעשות את הקניין, כן, ליצור איזה קשר, ואז יש פה איזה הנאה, קיבלתי הנאה מההתבוננות, קיבלתי הנאה, כתוצאה מההנאה, מה זה מביא אותי? לאהבת השם. זה מביא אהבה. אז עכשיו, בואו תיקחו את זה עכשיו לאיש ואישה, כן, כביכול, אני עכשיו כמובן עושה את זה קצת גס, אבל... כן, יש ביניהם איזשהו חיבור, יש איזה קשר, ואז יש איזשהו נתינת הנאה שצריך להגדיר מהי, אבל היא לא בהכרח, כמו שאמרנו, בקניין כסף, שהוא נחסר והוא קיבל, אלא צריך שיהיה איזשהו הנאה שבהנאה הזאת היא תשעבד את נפשה, כן? יש ביטוי כזה, מכאן היא הנפשה. ראינו את זה בחליפין, אתם זוכרים? אישה בפחות משווה פרוטה, לא מכאן היא הנפשה. היא מקנה את הנפש שלה, היא לא מקנה עכשיו איזה משהו מעשי. ואז מה נוצר? נוצר אהבה. זה לא כמו המוכר והלוקח שהם גמרו את העסקה, לוחצים ידיים, וכל אחד פונה לדרכו ומתרחקים, וכבר לא מכיר אותו יותר. פה הם לוחצים ידיים, ואחר כך הם יותר מלוחצים ידיים, אחר כך הם מתקרבים עוד יותר, והם אוהבים עוד יותר. זאת אומרת, אם נסגור את הנקודה הזאת, מה שפה בולט זה שנקודת ההנאה, וזה מה שהאור שמח אומר שם על כל פרק אי שם ברמב״ם, וזה מה שרואים גם בגמרא, כן? כל הזמן הגמרא דנה, ערב, אף אגב זה לא מתי ענה לידי, כמישה בנפשי, הייתי תנמי. הדיבור הוא על הנאה. איך נוצרת הנאה? איזה סוג הנאה יכולה להיות מוגדרת כזאת שאפשר לקדש באישה? שזה מספיק, שזה עונה על הקטריונים? לפעמים יש דברים שהם לא. ראינו סוגיה, מילווה, מקדש במילווה, כן מקודשת, לא מקודשת, הנעת מילווה. יש לפעמים זה לא, לפעמים זה לא נכנס להגדרות, ואי אפשר להגדיר את זה הנעה. ולפעמים יכול להיות שהיא לא תקבל כאילו שום דבר, כן, היא אומרת בכלל, תן את זה למישהו אחר, תן, אבל יש פה הנעה. ולכן, היא כן, היא תהיה מקודשת, כי זה מה שצריך. צריך פה הנעה, ההנעה יוצרת את ה... את 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 החד את החיבור יוצרת את הקידושין. אז זה אמרתי, זה שלב ראשון, לראות את ההבדל בין קידושין לבין מכר. ועכשיו אני רוצה לעבור ברשותכם, כן, אז אז עוד פעם. איך עובד מחר? מחר עובד בצורה כזאת שצד אחד מקבל משהו מוחשי, מקבל כסף, התרבה אצלו משהו, זה הצד של המוכר, כן, המוכר עכשיו, אתה רוצה ממני עכשיו לקנות את הכוס הזאת, אני קיבלתי ממך עכשיו 50 שקלים, לך יש פחות 50 שקלים, לי יש יותר, תמורת זה אני נותן לך את הכוס הזאת, תמורת זה שאתה החסרת את ה-50 שקלים, אתה עכשיו זכאי לקבל, וזה נחשב שלך, וזה תופס, וזה קניין, וכבר אי אפשר לחזור מזה, וכדומה, זה מה שקורה במחר. אפשר במחר לקדש מדין ערב, כלומר אם אני אומר לפלוני, כן, הוא אומר תן מנה לפלוני, ויקנה ביתי לך, כיוון שנתן קנה הבית מדין ערב, כלומר התורה חידשה, באמת זה חידוש, זה באמת חידוש, שיש דבר כזה בכלל שנקרא ערב, כן, ערב דרך אגב, אתם יודעים, זה לא צחוק להיות ערב, כאילו, פעם, לא יודע אם צריך את זה גם היום, פעם היינו חותמים אחד לשני שהיינו צעירים, לבנק היינו חותמים, אתה הולך לקבל משכנתה, אומר תביא איזה חבר, ערב, והיינו חותמים וחלק מאיתנו אחר כך לפעמים סבלו מזה בחיים, כי זה לא משחק והבנק בא אליך, אומר, שמה, חתמת חבר טוב שלך, מה לעשות, פתאום קצת השתבש לו משהו בחיים במשכורת והבנק בא אליך, זאת אומרת, זה משהו שעובד לגמרי, הריבות, כלומר, זה ממש לקחת את האחריות במקום, זה להיות ממש חלק, כאילו, אני מקומך, אני זה אתה. עכשיו, הבנק בא אליי, הוא לגמרי, אני זה אתה. אז זה יכול לעבוד, כן, הוא אומר, תן מנה לפלוני, כן, הוא אומר לו, תן מנה לפלוני, והבית שלי יקנה לך. איך זה יכול להיות? כי גם בערב זה ככה, בסוף אני לוקח הלוואה ממך, והסיבה שאני מוכן לתת, אני נותן לך הלוואה, למה אני נותן לך הלוואה? כי אתה אומר לי שפלוני, החבר שלך, הוא ערב, הוא יחזיר לי, אם אני לא יוכל, הוא יחזיר. זאת אומרת, הוא זה אתה, ובמילים אחרות, אתה קיבלת. אז זה עובד. כלומר, אז הגמרא מחדשת, וגם הרמב"ם פוסק את זה, שזה עונה על הקריטריון שאחד קיבל ואחד נחסר. בסדר? כלומר, זה עונה על הקריטריון, וזה עובד, והמחר תופס. באישה רואים מכל הסוגיות, וגם כמובן מהסברה, שכמו שהשם ישמואל אומר, אישה לא מקנה שום דבר פיזי. הוא אומר, אולי בנישואין יש דברים כאילו מעשיים שיקנו, בקידושין זה ודאי עוד לא קורה. אז אין פה את ה... זה לא עובד פה ככה שאחד קיבל משהו מוחשי, והשני נתן משהו מוחשי, ותמורת זה הם יקנו אחד לשני דברים ונהיו מחוברים. זה לא עובד פה. אז מה כן עובד פה? אז הוא אומר, ההגדרות שאומרים פה האחרונים, זה שמה שעושה פה את החיבור, מה שעושה פה את הקניין, זה משהו הלכתי לגמרי, לא מדברים עכשיו דברים רוחניים. מה שעושה פה את הקניין, זה ההנאה שהיא קיבלה. כלומר, זה שהיא קיבלה הנאה, זה משהו שגורם לה, והנאה לא חייב להיות הנאה מוחשית, שהגיעה דווקא אליה. יכול להיות שזה יגיע למישהו אחר. יכול להיות שיתקבל הנאה בזה שהוא הסכים לקבל. תראו באדם חשוב, היא נותנת לו, והיא מתקדשת לו. איך זה יכול להיות? זה הרי הפוך על הפוך על הפוך. כאילו, בדיוק הפוך ממה שקורה במחר. זה באמת לא עובד במחר. זאת אומרת, הרמב״ם לא מביא את זה במחר בצורה פשוטה, לפחות ברמב״ם זה לא עובד. דנים על זה אם זה עובד בדיני ממונות. ברמב״ם לא הביא את זה. למה? כי מה אני יכול לתת לך ובזה למכור לך? אתה כאילו קיבלת פעמיים. אתה... מה? איך זה? אבל באישה, זה שהוא הסכים, אדם חשוב, לתת לו מתנה, זה הנאה של מי שנותן לו, אז היא קיבלה, זה נחשב שהיא קיבלה. מה היא קיבלה? היא קיבלה הנאה. אגיד, מה זה הנאה? הנאה זה אוויר, מה? אפשר, איך אומרים את זה? אי אפשר לקנות עם זה במקולת. אז במקולת אולי באמת אי אפשר לקנות עם זה. אבל אישה אפשר לקנות עם זה. כי מראש אישה קונים אותה ברצון שלה להיכנס לתוך הקשר הזה, שזה סוג של הנאה. זה... ועם זה, עם הנאה, היא מתקשרת עם, עם רצון פנימי להקנות לשבדה נפשה, להיכנס לתוך החיבור הזה, זה משהו שהוא להפך, הוא אפילו קשר לעולם, הוא קשר שיוצר אהבה ונשאר לעולם. בואו נעבור לשלב הבא, וזה אני חושב יעזור לנו גם להבין את זה יותר, אז ככה ש... נעבור הלאה. אז אם כן, אני חוזר לשאלה שהטרידה אותנו ברמב״ם, כי על זה אנחנו רוצים, את זה אנחנו רוצים להסביר עכשיו. הרמב״ם אמרנו שני דברים. דבר ראשון, הוא שינה את הסדר, נכון? זאת אומרת, הוא עשה ערב שניהם, ואחר כך עבד כנעני, ואדם חשוב. אחד, שתיים, הרמב״ם מוסיף בערב ודין שניהם, הרמב״ם מוסיף את העניין של הרצון. העניין של הרצון לא מופיע בגמרא, הרמב״ם מוסיף את העניין של הרצון, וכמובן הדבר הפשוט שהוא השמיט את ערב ועבד כנעני ושניהם, הוא לא כותב את זה, אלא הוא רואה את זה כדינים ששייכים לענייני קידושין, ושמה שהגמרא הביאה מערב ועבד כנעני, זה רק איזה מין, זה מין סיוע כזה, אבל לא, לא עליו זה בנוי. לא, לא על זה זה בנוי. זה בנוי על משהו אחר. שזה שמצאנו בתורה גם את הדינים האלה, זה מחזק את זה שהדבר הזה הוא אפשרי, אבל זה לא מתחיל מזה. זה מתחיל ממשהו אחר. מה הרמב״ם רוצה לומר בכל סידור ההלכות ובניסוח כמו שהוא ניסח אותם? אז אני עכשיו, ברשותכם, רוצה להגיד כמה מילים, כמו שאני אומר תמיד, תעזבו רגע את הדפים, תעזבו, תשחררו את הראש רגע מהזה, כמה מילים קצת יותר כלליות, ואז נחזור לסוגיה. יש קשר, אני מתחיל מהסוף ממש, וחוזר להתחלה. יש קשר עמוק מאוד בין הרצון של האדם לבין ההנאה שלו מדברים. נסביר את נסביר רגע את הדברים, זה מאוד מעניין גם סתם ככה לחיים בכל מיני מישורים, בכל מיני יעזה. דוגמה ראשונה, מה שאומר הכוזרי, מי שזוכר, מאמר שלישי, שואל אותו על הברכות, הברכות זה תרחה גדולה, כן, שהוא מדבר איתו על החסיד, תתאר לי את עבודת החסיד, מדבר על הברכות, אומר לו מה זה תרחה גדולה, כל היום להחזיק ראש, מה לברך על כל דבר וזה. ואז הוא אומר לו, לא, זה לא תרחה כזאת גדולה, אני אסביר לך למה. ואז הוא נותן לו משל להבדל בין שני אנשים שנהנו בדיוק מבחינה גשמית באותה צורה ממשהו, והוא שואל אותו מי נהנה יותר. כן, החבר שואל את מלך כוזר מי נהנה יותר. אחד היה שיקור, בזמן שהוא היה שיקור הביאו לו כל מיני הנאות גשמיות, גם ענייני נשים, גם אוכל, כל מיני דברים נורא נורא. והוא עשה אותם. אחר כך אדם אחר שהוא לא שיקור. אדם שהוא עם מודעות, ואם הרצון שלו עובד, המודעות שלו עובדת, והוא יודע מה קורה איתו עכשיו. והביאו לו את אותם הנאות. שואל אותו, תגיד, מי נהנה יותר? לא, התשובה פשוטה. מה? אולי יש לכם תשובה אחרת. אבל הוא אומר, תשמע, השיקור, הוא, לא יודע, לא, אני יודע, יום אחד בשנה, מה זה, אני קורא לזה להתבשם. כך צוחקים עליי בבית, אומרים לי, מה להתבשם? אתה היית שיקור, מה אתה מבלבל במוח כשהיית מבוסם? אבל אני אומר, לא, הייתי מבוסם, לא הייתי... שיקורים זה לא יודע, זה גויים שמתגולגלים ברחובות בתוך יין. כאילו, יהודים, גם שהם שותים, הם לא... אבל, כל פנים, לא, אני אומר את זה באמת, כי איכשהו משהו בראש עוד נשאר כאילו עובד, אתה לא מאבד את זה לגמרי, כאילו, שאתה לא יודע כבר מה קורה איתך. אתה משתדל ככה, כאילו, שהשם ייתן כוח, שזה מה שיקרה. אז קיצור, השיקור, באים, ספרים לו אחר כך, אתה יודע, עשית את זה ועשית את זה, מה, וואלה, לא יודע, זה בקושי הרגשתי, ולא ידעתי בכלל מה, לא, לא הייתי עם מודעות, ולכן גם לא נהניתי מה... לא, זה יודע, איכשהו, הגוף יש לו איזשהו... תראו, להבדיל, גם בהמה שהיא אוכלת, היא נהנית שהיא אוכלת, זאת אומרת, היא עכשיו אוכלת, וזה... אומר לו החבר, מה אתה משווה את זה להנאה של בן אדם? ואז הוא אומר לו, תמה, בן אדם הרי יודע שבכלל לא ברור בכלל שיש לו את האוכל הזה. הוא בכלל אומר, מה, זה איזה זכות ואיזה תודה להשם שבכלל יש לי. היה לי גם תקופות בחיים שלא היה לי, לי או להורים שלי או למישהו שאני מכיר. יש לו המודעות על זה שעכשיו הוא נהנה פה, שהוא עכשיו הולך לעשות את הדבר הזה, היא מרוממת את ההנאה שלו ברמות כאילו אחרות לגמרי. נלך יותר מזה. בעל הסולם אומר דבר פשוט לגמרי מבחינת החיים שלנו. אתם יודעים את זה פחות כמוני. ליהנות מאוכל. מתי אתה נהנה? הרי הגודל של הקיבה שלנו לא משתנה. גם הגודל של הקיבה מאחד לשני כנראה גם לא משתנה בצורה מי יודע מה זה. אז מה משנה? אז הוא אומר, תראו משפט זה, מקור 10. תכף נראה את העומק הרוחני. אני רק אומר רגע, אדם אחד יש לו מקום לקבל סעודת ליטרה לחם, והשני אינו יכול לאכול יותר מחצי ליטרה לחם. באיזה מקום אנו מדברים? לא מגודלם של בני המאיים, זה במקור 13 למטה. זולת מגודל החשק והרצון לאכול. אינך רואה שמידת מקום הקבלה של הלחם תלויה בשיעור הרצון והחשק של האחיה. ואין צריך לומר ברוחניות אשר הרצון של קבלת השפע הוא המקום של השפע, והשפע נמדד במידת הרצון. אז בעל הסולם, מי שמכיר, כל התורה שלו בנויה על העניין הזה של הרצון לקבל, שזה ממש, כאילו, מה שהקדוש ברוך הוא ברא בנו זה בעצם רצון עמוק לקבל. זה לא סתם הסיבה שילד עד גיל 13 כל הזמן רוצה רק לקבל לעצמו, זה מהלך אלוקי שבהתחלה אנחנו רוצים לקבל, ואז לאט לאט הרצון לקבל הופך להיות רצון להשפיע. וזה מרומם את הרצון למקום אחר לגמרי. אבל לא משנה, תעזבו את זה רגע, כי זה משהו רוחני כבר בתורת הקבלה של הרב אשלג. אבל נחזור לעניין המצומצם שמעניין אותנו. אז הוא אומר, ככל שאתה רעב יותר, ככל שאתה חפץ יותר, יש לך חשק יותר לאכול, ככה אתה יכול לאכול יותר. הרי זה ברור לגמרי. אם אדם חלילה נמצא באיזה מצב רוח ירוד, אחד הדברים הראשונים שקוראים לו, מה זה? אין לו תיאבון. תגיד, מה הקשר בין תיאבון לבין מצב רוח? הגוף צריך לאכול, הוא אוכל. מה זה קשור? לא, זה קשור. שבת, יש לך פתאום תיאבון גדול. רב ציודה, היינו אוכלים אצלו בשבת, הוא היה ממש כאילו כמו טורף את האוכל. וביום חול, גם לפעמים היינו נמצאים אצלו, בקושי היה נוגע באוכל, טיפה פה, טיפה שם. פעם לא הבנו, שאלנו את החבר'ה הבוגרים שם, שנמצאים שם כבר הרבה שנים, אמרו, אתם לא מבינים, בשבת כאילו הרב הוא שמה יתרה, כיפשו אותו הנשמה יתרה, וזה עושה לו עונג גדול, והוא גם אוכל בשמחה ובהתלהבות, כאילו מתאפה על האוכל, זאת אומרת, ממש אוכל כאילו כמו איזה מישהו שלא ראה אוכל, כאילו מישהו שמתלהב מאוכל כאילו פעם ראשונה, כי זה בדיוק העניין. זאת אומרת, בשבת נפתח לו הרצון, תח לו הזה, ואז גם ההנאה גדלה בהתאם. אז זה זה ככה איזה נקודת מוצא להבין את העניין. ועכשיו מתוך זה, אז בואו נחזור עכשיו לתוך הרמב״ם שלנו ונראה את העניין. אז אומר הרמב״ם ככה, האישה שאמרה תן דינר לפלוני מתנה ואתקדש אני לך, ונתן, כן? נתן לפלוני, ואמר לה, הרי את מקודשת לי בהנאת מתנה זו שנתתי על פיך, הרי זו מקודשת אף על פי שלא הגיע לה כלום, היא עצמה לכאורה לא קיבלה שום דבר, הרי נהנית ברצונה שנעשה, ונהנה פלוני, בגללה. אז מה גרם לה פה את ההנאה? מה? הרצון. שימו לב מה, איך הוא מגדיר. היא נהנית ברצונה שנעשה. זאת אומרת, היא אמרה לפלוני, בבקשה, תן את זה לאלמוני. הוא עשה את דבריה. כלומר, הוא שמע בקולה, והוא עשה את מה שהיא אמרה. הקורת רוח הזאת, ההנאה, שנעשה הרצון שלה. זאת אומרת, זה שהרצון שלה נעשה, זה בעצם משהו שמגדיל אצלה את ההנאה להתקדש, כיוון שנעשה רצונה, שהיא אמרה שהיא רוצה שפלוני ייהנה. היא רוצה שפלוני ייהנה מהמתנה, פלוני קיבל את המתנה ונהנה, אבל הוא נהנה בגלל שהרצון, היא אמרה, היא ביקשה את זה. הבקשה שלה זה רצון שלה. הרצון שלה, שהוא נעשה, הוא גורם להנאה. בהנאה הזאת היא מתקדשת. היא משעבדת את נפשה. כמו שאמרנו, משעבדה נפשה. השעבוד שלה הוא תוצאה של הרצון שלה שנעשה. ואם זה ככה, אז הכרחי לגמרי לחבר לזה את המקרה הבא. כי מה המקרה הבא? של דין שניהם. הרי גם בדין שניהם, אומר הרמב״ם, וכן, אם אמרה לו, תן דינר לפלוני מתנה, והתקדש לו, ונתן לו, וקידשה אותו פלוני, ואמר לה, הרי את מקודשת לי, בהנאת מתנה זו, שקיבלתי ברצונך, הרי זו מקודשת. כי בעצם העיקרון פה הוא אותו הדבר. ולכן הרמב״ם, הוא השמיט את ערב ודין שניהם, כי זה לא, כי הרמב״ם זה לא התחיל מזה. גמרא הביא את זה, כי זה מחזק את זה, שהנה גם מצאנו בדיני, באופן כללי, שמנגנון כזה עובד, אבל הוא עובד אחרת. הוא עובד אחרת מקניין אישה. בקניין אישה מה שקובע בשני המקרים הראשונים. שני המקרים הראשונים, היא באמת לא קיבלה כלום. כיוון שהיא לא קיבלה כלום, איך היא יכולה להתקדש אם היא לא קיבלה כלום? אין פה שום פרמטר של הנאה. בסוף ההנאה מישהו אחר קיבל אותה. ניחה במקרים הבאים, כן, בעבד כנעני, אז מה קורה בעבד כנעני? היא קיבלה הנאה, נכון? מה קורה בעבד כנעני? זה המקרה הבא ברמב״ם, אחר כך ב'. אמר לה, אילך דינר והתקדשי לפלוני, פה לא צריך את הרצון. קידשה אותו פלוני ואמר לה, הרי את מקודשת לי, בהנאה זו הבא הלך בגללי, הרי זו מקודשת. למרות שהוא לא נתן לה מקדש כלום. לא אכפת לי, כי העיקר שהיא קיבלה הנאה. היא קיבלה דינר, אז היא קיבלה הנאה. אז לא צריך פה את הרצון, כי היא קיבלה הנאה. אמרנו, מה שקובע זה הנאה. הנאה יש לה, אז היא קיבלה. מה חסר? חסר לי לפתור כאילו שהיא מקדשת, בסדר. היא יכולה להתקדש גם למישהו, לא לאותו אחד שנתן את הכסף, שזה, יש לזה איזשהו חיזוק עבד כנעני, ובסוף זה יכול לעבוד גם בקידושין. אבל במשני המקרים הראשונים, מה שעושה פה את כל הקידושין זה הרצון. בלי רצון לא היה הנאה. כי איך יהיה הנאה מזה שהיא נתנה, היא אמרה לתת למישהו אחר, בסוף מישהו אחר קיבל הנאה. לא היא קיבלה הנאה. אלא איך היא כן קיבלה הנאה, מה כן גורם לה לשעבד את נפשה למי שמקדש אותה, שנעשה הרצון שלה. ברגע שרצון שלה נעשה, רצון הוא יוצר הנאה. כלומר, פעולת הרצון, עשיית הרצון, מימוש הרצון, לא יודע איך שלא נגדיר את זה, זה דבר שבכוחו ליצור הנאה. בלי רצון, נגיד הפוך, בלי רצון אין הנאה, אלא אם כן, יש הנאה פיזית, כן, היא קיבלה דינר, אז היא קיבלה דינר, אז היא קיבלה. או אם היא נתנה לאדם חשוב מטבע, וזו הנאה גדולה לתת לאדם חשוב מטבע, אז יש הנאה, יש לה הנאה מוחשית, שהוא הסכים לקבל ממנה את המטבע שהיא נתנה לו. אבל כשזה לגמרי הולך למישהו אחר, ולא המקדש קיבל, אלא בכלל זה הולך למישהו אחר, פה רק הרצון הוא בעצם זה שפועל פועל את העניין, ולכן בשני המקרים האלה של הרי ודין שניהם, הרמב״ם אומר, הרצון שלה פועל ויוצר הנאה, וההנאה הזאת היא יוצרת קידושין, כי כמו שאמרנו בחלק הראשון של השיעור, מה שיוצר בקידושין, את הקידושין, זה הנאה. הנאה שיכולה לבוא בכל מיני דרכים. החידוש פה במקרים האלה זה שההנאה קורית על ידי רצונה ש, 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 שמומש ויוצר לה הנאה ש, שגורמת לה רצון להתקדש ולהתחבר לאותו פלוני שרוצה לקדש אותה. אגב, איפה אנחנו עוד רואים דוגמה יפה פייה לעניין הזה שבלי רצון בעצם אין הנאה? הבאנו פה איזו סוגיה מעניינת, יש סוגיה האם מה קורה שעובד כוכבים, גוי, יש לו חבית של יין נסך ואין בפקק ואז יש לה ריח מאוד טוב. ויהודי, שמחלוקת בין אביי לרבה, האם מותר להריח את החבית, את היין של החבית הזאת, שהוא יין נסך? כן? האם מותר להריח את זה או לא? אז הרן שם במקום, זה נקרא בתיה. כן, מי שראה פה את המושגים, שלא הספיק לראות את זה קצת יותר לעומק. בתיה, הכוונה היא לריח שיוצא מחבית של יין נסך, כשאין לה את הפקק. כמובן, אם יש פקק, כמובן אין שום ריח. שימו לב, אומר פה הרן, שנייה אחת תראו ב... הרן על הריף. אך עלי כאן ממדם משום הנאה מלטאי. דעה, הנאה זה תרומה שריה, ורשאי הוא להריח בה. ועוד, הקמלן כרבי שמעון, אמר דבר שהם מתכוון מותר. ולדידי, הנאה זה לא מכוון שרה. כן? ואך ודאי בבת תיה, אינו מתכוון ליהנות ויהי נסך. זה לא ברישי הסקינן. הוא לא מתכוון, יש יין, הוא עכשיו רוצה ליהנות מהעבודה זרה, מהיין נסך. הוא פשוט מריח את זה, אבל הוא לא מתכוון להריח. הוא אומר, וכי תימא פסיק רישא, הוא שבכל זאת הוא נהנה, ורבי שמעון מודה פסיק רישא ולא ימות, לעניין הנאה, ודאי אף אגב דעה בפסיק רישא שריה. דעה אמרינן, מוכרי כסות מוכרים כדרכן, ובלבד שלא יכוונו, שימו לב, שלא יכוונו בחמה מפני החמה, ובגשמים מפני הגשמים. והאטם ודאי מתי להנאה, אלא כיוון דלא מכוון לה, לא חשבין על המידי. כלומר, אומר הרן, מותר למכור כליים, כי, למה מותר? או אסור ליהנות מכליים. אחד, מוכרי כסות, כן? פעם לא היו דחלילים כאלה בחנויות, אלא מה היו עושים? היו שמים את הבגדים שרוצים למכור, היו מלבישים אותם עליהם. לא בנו תכלילים כאלה כמו שיש אצלנו. אתה אומר, זה מעיל יפה, שם אותו עליך, ואתה מראה לקונים, תראה, זה מעיל יפה. עכשיו, אם זה מעיל של כליים, אז מותר. אבל למה מותר? הרי זה כליים, אסור ליהנות מכליים. שם את המעיל, הוא מתחמם. אז למה מותר? מה?
לא,
הוא לא מתכוון. לא, יש לו הנאה. יש לו, שימו לב, יש לו הנאה, אבל הוא לא... הוא רוצה בהנאה הזאת, הוא לא מתכוון לזה. הוא עכשיו מוכר, מעניין אותו עכשיו כסף. לא אכפת לו עכשיו שהוא מתחמם מהמעיל או לא, זה ממש לא מעניין אותו. כן, זה הנאה עקיפה שהיא לא קשורה. אנחנו מדברים על הנאה ישירה מהמעיל הזה שהוא לובש. ההנאה העקיפה תהיה שמישהו יראה את המעיל ויגיד, שמע, אני רוצה כזה מעיל, ואז הוא יקנה. כרגע המעיל הזה, אתה נהנה מהחום שלו. כשקר לך, אתה שם מעיל, אתה נהנה. גם אם קר לך ואתה שם מעיל, אבל מה שנמצא לך עכשיו בראש, זה האם אני הולך לעשות את היומית היום ולהרוויח כמה מאות או אלפי שקלים, אז זה לא נראה שאני לא מתכוון לזה, לכן זה מותר. אז אם ככה, אז מה המחוקת בין אביי ורבא, סתם זה ככה, חצי דקה, אומר הרן, על כוח פלוגתיו דאביי ורבא, בהנאת דאכילה תליה, דאביי סבר ריחא מילתא, כלומר, דכשמניח פיו עליה, ושואף הריח, הרי הוא כאילו שתה ממנו. דרי חמילתאי, הוא כאכילה חשיבה. ילקח, אף אגב דלו מכוון כלל, אסור. למה? דקיימלן, המתעסק בחלבים והריות חייו שכבר נהנה. ורב הסבא, רי חלב מילתאי. כלומר, דלו חשיבה לאכילה, ילקח, כיוון דלו מכוון שרי. זה דבר מדהים. הגמרא אומרת, המתעסק בחלבים והריות חייו. למה? שכן נהנה. מה זאת אומרת? הרי מתעסק זה מישהו שעושה פעולה שלחלוטין הוא לא מתכוון אליה. זה לגמרי מבחינתו, לגמרי בדרך אגב, אבל למה הוא חייב בכל זאת? למה בחלבים ועריות? חלבים זה אוכל, עריות זה עריות. כי מה קורה בשתי הפעולות האלה לגוף שלנו? בדיוק. ההנאה היא גם אם אתה לא מתכוון. נכון שאמרנו קודם, שככל שאני רעב יותר, ושמח יותר לאכול, ושבת היום, אז התאבון שלי גדול יותר. אבל, גם אם אני לא כזה עכשיו יודע מה רעב, איך הוא אמר, אז אתה תאכל חצי ליטרה, כי אתה לא כזה רעב, אבל חצי ליטרה לחם, חצי כיכר לחם, אתה תהנה. כי הגוף נהנה בצורה טבעית, זה מציאות פיזית, מציאות פיזיולוגית. נהנים מהדברים האלה פיזיולוגית. לכן גם כשלא מתכוונים, נהנים, ולכן חייב בחלבים ועריות. לענייננו, אז יש מי שסובר שלהריח, להריח זה כמו אוכל. כלומר, להריח את היין עשר זה כאילו שתית אותו. ולכן, כיוון שבאוכל חייב גם כשהוא לא נהנה, אז יהיה אסור להריח את הבתיה הזאת, את היין עשר הזה. מי שאומר שלהריח זה לא כמו אוכל, ממילא, זה כמו שאמרנו קודם, אז אין שום בעיה. הוא לא מתכוון להריח, הוא לא נהנה מזה, זה לא אוכל, ואין בעיה עם זה, וזה מותר. לענייננו, בואו נחזור לענייננו, מה רואים? תעזרו עכשיו, חלבים ועריות, זה משהו אחר, שם חייב כי הגוף נהנה, אבל אם זה לא חלבים ועריות, אז מה קורה? כדי להתחייב, מה צריך? להתכוון. מה זה בעצם להתכוון יותר בעומק? זה רצון. אין כוונה בלי רצון. ככה המהר"ל מסביר למה לרבי שמעון, מי שעושה דבר שלא בכוונה, רבי שמעון פותר דבר שלא מתכוון. זה דבר מדהים, כי אדם עושה חילול שבת, אדם עושה דברים אסורים ברמות של איסור סקילה, ברמות, אם הוא לא מתכוון, זה לא אסור. אבל למה? אבל הוא עשה, הגוף שלו עשה, הוא עשה את הפעולה. אומר המהר"ל, אם הוא לא התכוון, אז בעצם הוא לא רצה. אם הוא לא רצה, אז אין בכלל קשר בינו לבין הפעולה. זה לא הוא. את הילדים הקטנים שנותן לאיזה מישהו מכה, הוא אומר, זה לא אני, זה הידיים שלי. זה לא אני. מה הוא מתכוון, הילד? תשמע, לא התכוונתי לתת לו מכה. אני שיחקתי, ואז נתתי לו איזה אגרוב. זה לא אני, זה הידיים שלי. אז על אותו משקל, אבל הרבה יותר זה, הוא אומר, מה שאתה עושה עם האיברים שלך, והראש לא רצה בזה, הראש לא התכוון לזה, אם אין רצון, אין פעולה, אין משמעות, אין קיום לדברים. אז כמו שזה בדבר שאינו מתכוון, אותו הדבר, גם בעניין של הנאה, כמו שאמרנו, שבסוף ההנאה של הדברים מוגדרת כתוצאה מהרצון. הרצון בעצם יוצר הנאה. וכיוון שכן, אז אם נחזור לדברים של הרמב״ם, אז הרמב״ם באמת הבין שבקידושי אישה הנקודה פה זה לא מתחיל מדין ערב. זה לא, ויש לו גם, יש לו זה כבר איזשהו מקור כבר בגמרא, כי הגמרא, כמו שראינו, היא לא אומרת מקודשת מדין ערב, נקודה כמו במחר, אלא היא אומרת, ערב, אף אגב דלה מתי ענה לידי, כמשעבד נפשי, הייתי תנמי, אף אגב דלה מתי ענה לידה, כמשעבדה ומכניה נפשה. ככה הגמרא אומרת. כמשעבדה ומכניה נפשה. למרות שהיא לא קיבלה שום דבר בצורה ישירה. אז איך היא משעבדת את נפשה? זה מה שהיה קשה לרמב״ם. בשלמה בעבד כנעני, אז היא קיבלה משהו. אז היא קיבלה משהו, אז אני מבין שהיא שיבדה. אבל פה, מה היא קיבלה שהיא משעבדת? שמישהו אחר קיבל? אבל זה עדיין לא היא. מה, 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 מה זה עוזר לי שמישהו אחר קיבל? אבל היא לא, איפה פה ההנאה שלה? איפה פה השיעבוד נפש שלה? לכן הבין הרמב״ם, פה הנקודה היא לא ערב ברמה כאילו הטכנית של הדין הזה של ערב שהוא מאפשר, אלא יש פה משהו אחר. זה שהיא אמרה, ומי ששמע אותה אומרת, עשה על פי דבריה, רצונה נעשה, והיא נתנה מתנה לפלוני, וזה היה בגלל שהיא אמרה, ואותו אחד עשה את דבריה, ונתן לאותו פלוני את המתנה, זה הדבר שגרם לה להנאה. כלומר, יש פה רצון, נעשה רצונה בעצם גרם לה הנאה, גרם להנאה, בהנאה הזאת היא משעבדת את נפשה. אז זה נכון על ערב, זה נכון גם על דין שניהם, שבעצם זה פיתוח של דין, של דין ערב, אבל זה אותו עיקרון, רק במקום לתת את זה, אז יש פה עכשיו עוד איזשהו שלב, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון, בסוף נעשה רצונה, והרמב״ם אומר את אותם מילים פחות או יותר, תן דינר לפלוני, ואת קדש אני לא, וקידשה אותו פלוני, אמר לה, את מקודשת לי בהנאת מתנה הזו שקיבלתי ברצונך. כלומר, אז במה היא מקודשת? בזה שאת אמרת לתת לי, ולכן אני מקדש אותך, כי נעשה רצונך, ואותו אחד פלוני נתן לי, על פי מה שאת אמרת לא לתת, אז לכן אני מתקדש לך, והמשולש נסגר. אחר כך בעבד כנעני, כן, בעבד כנעני זה כבר משהו אחר, כי פה היא קיבלה משהו ממשי, היא קיבלה. אז לא צריך את הרצון. היא קיבלה, אז רק מה חסר פה, שאותו אחד שחסר, הוא לא אחד שזה, בסדר. אז זה, את זה אפשר להשלים, את זה למדנו בעבד כנעני, וגם בזה הרמב״ם לא אומר עבד כנעני, אלא הוא פשוט אומר, אמר לה, אין לך דינר, וקידשה אותו פלוני, ואמר לה, הרי את מקודשת לי, בהנאה זו הבאה לך בגללי, הרי זו מקודשת, למרות שלא נתן לה, מקדש כלום. כלומר, מה חסר פה? שהמקדש לא נחסר כסף. אני לא צריך את זה בקידושין, כמו שראינו קודם ברב שמעון שפקוק. אני לא צריך שאותו אחד שנתן דווקא יהיה חסר. זה אני צריך במחר. בכסף שיווי, אז אחד חסר ואחד מלא. אבל באישה, צריך שיתקבל הנאה, היא בהנאה הזאת משבדת את נפשה, ואין חיסרון בזה שאותו אחד לא נחסר מעצמו כלום, אלא מישהו אחר נתן את הכסף. ושוב, הרמב״ם מבין שהעבד כנעני הוא איזשהו תנא דמסייע כזה, שראינו שפעולה כזאת עובדת, אבל הוא בכוונה השמיט את זה, כי לדעתו לא זאת הנקודה שבעצם מצמיחה את העניין. מה? שאלות, משהו? בסדר? בסדר, בעזרת השם,